אנחנו כאן נפגשים ללמוד נפש הפרשה, שזה עבודת הנפש בעקבות הפרשה, לחיות עם הזמן. מה שאמר אדמו"ר הזקן, ציווה אותם ציווי קדוש מאוד. אנחנו פותחים חומש חדש השבוע, חומש במדבר, וגם רוצים להתכונן למתן תורה, שזה קצת, כאילו היינו אומרים לקרוא את פרשת יתרו, אם היינו רוצים להתכונן באמת למתן תורה, וכנראה ההתכוננות למתן תורה, יש בה כל מיני צדדים, כל מיני זוויות, ואחת מהם זה הזווית הזאת של פרשת במדבר. והפרשה מתחילה בפסוקים הבאים. וידבר אדוני אל משה במדבר סיני באוהל מועד באחד לחודש השני, בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים לאמור. שאו את ראש כל עדת בני ישראל למשפחותם, לבית אבותם, במספר שמות כל זכר לגולגלותם. מבין 20 שנה במעלה כל יוצא צבא בישראל תפקדו אותם לצבאותם אתה ואהרון, ואיתכם יהיו איש איש למטה, איש ראש לבית אבותיו. אז אני קודם כל רוצה שנדמיין את הסיטואציה. בסדר, אחרי זה ננסה להיכנס, לנסות להבין מה קורה כאן. אבל יש כאן ציווי לספור את בני ישראל, שזה ציווי מעניין בפני עצמו. מה צריך את הצרה הזאת? מה זה טוב לספור? למה צריך לספור? מה הצורך בזה? נדבר על זה, זה הנושא שלנו. הספירה היא מאוד מוזרה. למה? כי כשאתה סופר, אז מה הנושא? הנושא הוא המספר. אבל כתוב כאן במספר שמות. כלומר, צריך לספור אותם, איך? בשמות. זה מאוד מסרבל את הספירה. אז כאילו אתה מקזז את זה, אם אתה רוצה לספור, אתה הכי נוח, מספרים, 1, 2, 3, 4, תסתדרו בבקשה בעשיריות, 10, 20, 30, 40, 50. כן, כאילו הכי נוח, אם רוצים לספור, אנחנו עדיין לא מבינים למה רוצים לספור, אבל אם אתה רוצה לספור, אז מספרים. לא, ראובן, תרשום, שמעון, תרשום, לוי, תרשום, אחד אחרי השני בשמות, כל אחד צריך שיגידו את השם שלו. כן, דניאל אומר, זה מסרבל את הספירה גם, מאוד מאוד מוזר. עכשיו, איך הספירה מתבצעת?
אני לא אומר את זה, אני שואל,
מה הכוונה
זה לספור את השמות?
זה אומר שאתה סופר את האנשים, אתה חייב שכל אחד יגיד לך את השם שלו. ואתה כותב, ראובן, אחד, זה מספר אחד, שתימון, שתיים, בסדר, ואם יש ראובן, אז ראובן בן זה, מה? בסדר, אבל זה יותר מכובד, אז זה טוב כשאתה מעלה אנשים לתורה, יעמוד ראובן בן זה, אבל כשאתה רוצה לספור את האנשים, אז בואו נעשה, דופקים, כמה יש כאן באוהל, סופרים, גולגל אותם, נכון, כמו בצבא, גרונות, קוראים לזה נכון, לטירוני, תן לי 20 גרונות, אני צריך פה 20 גרונות לפרוק את התובלתית. אז תן לי 20 גולגלות, וזהו, נגמר הסיפור. אם אתה רוצה לספור, אז תן לי לספור. אם אתה לא רוצה לספור, אז למה? עכשיו, איך הספירה הייתה נעשית? גם כן, מאוד מעניין. משה עובר, יחד עם אהרון, ויחד עם נשיא לכל שבט. כלומר, כשנגיד משה רבנו בא לספור את שבט יהודה, אז התלווה איתם נחשון בן עמינדב, וזה היה למשפחותם לבית אבותם. כלומר, ספרו משפחה, ספרו בית אב, נתנו בסוף את המספר. מאוד מאוד מוזר העניין הזה, מה הצורך בספירה, למה זה טוב, את מי זה מקדם, מה... אז באמת הרמב"ן כאן אומר, זה חומש הפקודים, והספירה היא לצורך לקראת ההליכה לצבא. צבא צריך לדעת כמה חטיבות יש, כמה אוגדות, כמה פלוגות, אז אתה, מכיוון ש... ספר במדבר הוא בעצם, אם לא היינו מסתבכים בחטא המרגלים, אז בעצם הוא מתחיל באלף באייר, במצעד צבאי לקראת הכניסה לארץ ישראל שאתה אמורה להיות לא הרבה זמן אחר כך, אולי אפילו, כן, מהר סיני לארץ ישראל, אולי הם נכנסים בכ"ח באייר לארץ ישראל, אני יודע מה, משהו כזה. אז צריך להיערך מבחינה צבאית. אבל כמו שאמרנו, חומש במדבר, פרשת במדבר גם מכינה אותנו היטב בכלל למתן תורה, ולכן ננסה להבין את התכלית בספירה ואת הספירה לפי שמות בהקשר הזה. יש כאן מדרש שהכלי יקר מתייחס אליו. כתוב אחד אומר, מונה מספר לכוכבים, לכולם שמות יקרא. הקדוש ברוך הוא. כלומר, הקדוש ברוך הוא השתבח שמו, יש מלא כוכבים בשמיים. ראיתם כמה כוכבים יש בשמיים? מלא כוכבים, מלא גלקסיות, מלא פה, מלא שם. גם לספור אותם קשה. אבל מתברר שהקדוש ברוך הוא לא רק סופר אותם, אלא קורא להם בשמות. לא רק נפטון, פלוטו, שבתאי, מאדים. כל אחד יש לו שם. צריך המון סבלנות כדי לקרוא שמות לכל הכוכבים, נכון? למה זה חשוב? מדוע זה חשוב שלכל הכוכבים יהיה שמות, כן? וכתוב אחד אומר, מונה מספר לכוכבים יכולה שמות יקרא, וכתוב אחד אומר, המוציא במספר צבעם לכולם בשם יקרא. כשהקדוש ברוך הוא קורא אותם, הוא קורא שמות כולן כאחד, ואין עונין, מה שאי אפשר לא לבשר ודם לקרוא שני שמות. כאילו הקדוש ברוך הוא קורא להם, בבת אחת קורא לכולם, בשר ודם יכול לקרוא יקיר, שמואל, סעגי, אחד אחרי השני. הקדוש ברוך הוא בבת אחת אומר איזה קריאה לכולם. כלומר, יש כאן איזה מין משחק של כלל ופרט. הוא קורא לכולם בשם אחד, אבל תוך כדי הקריאה בשם אחד, כל אחד גם מקבל את השם שלו. אז אני מבין שיש כאן איזה משחק של כלל ופרט. יש פה איזה משחק של כלל ופרט. המשחק הזה הוא משחק מאוד מאוד חשוב, בכלל בעם ישראל, בוודאי לקראת מתן תורה, מתן תורה בשבועות, ולקראת הכניסה לארץ ישראל. מה? כן. לא, אני רוצה להגיד שהוא אומר אמירה, לדעתי זה מה שהמדרש אומר, שהקדוש ברוך הוא אומר אמירה אחת, ומתוך האמירה הזאת מתפצלות מלא מלא אמירות שכל אחד מקבל את השם שלו. תחשוב שעומד כאן, יעמוד כאן מישהו, יגיד איזה הברה, וכל אחד ישמע את השם שלו. כמו שמר וזכור בדיבור אחד. אז הכלי יקר התחיל לקדם אותנו. סיוע את ראש, אני בעיקר רוצה להגיע לתורה הנפלאה של רבי נתן, בעיניי תורה מדהימה. סיוע את ראש, אף על פי שרשי פירה שהוא לשון קבלת חשבון, כן? סיוע את ראש, רשי אומר שסיוע זה לשון, כאילו תחשבו. מכל מקום יזכירו בלשון סיוע, כי תיסה, נסו, כי מצד המספר ינטלם וינסעם ביתר סט על כל העמים, אשר אין להם מספר פרטי, כמו הקש הזה, שאין דרך בעל הגורן ליתן לו מניין. כשאתה סופר משהו, אז זה אומר שיש לו איזושהי חשיבות. מי סופר קש? מישהו סופר... שב. מי סופר קש? לא דברים קש. סופרים יעלומים. סופרים פירות על העץ אולי. סופרים... כשאתה סופר משהו, אז אתה אומר הוא חשוב. מי זה עם ישראל? מי זה עם ישראל? האם עם ישראל זה איזו קבוצה כללית כזאת שיש לה תכלית, אבל לא משנה כרגע, אתה סופר, היחידים לא רלוונטיים, הוא בא, הוא הולך, זה לא משמעותי, או שכל אחד הוא משמעותי. כל אחד הוא משמעותי, לא רק כי הוא כל אחד משמעותי לבדו, אלא גם כי הוא יוצר איזשהו מארג כללי, אבל בתוך המארג הכללי הזה, כל אחד הוא בעל משמעות. אומר הכלי יקר, כך אין לאומות השגחה פרטית, כי אם כללית לקיום המין. כי שער בהמות וחייתו הארץ, זה ידוע מה שהרמב״ם אומר במורה נבוכים, שהקדוש ברוך הוא יש לו כל מיני סוגי השגחות. על הכבוד, יש פה מקומות מקדימה, הכי קרוב אל השכינה. אז הרמב״ם אומר שהקדוש ברוך הוא מדקדק עם צדיקים כחוט השערה, נכון? אפילו הכניס את הצער קטן לצדיק, הכניס את היד להוציא מטבע של שקל, יצא לו חצי שקל, זה באמת השם יתברך. ואילו על החתולים, אומר הרמב״ם מורה נבוכים, אין השגחה על מיצי או על פיצי או על מוצי. יש השגחה על מין החתולים, באופן כללי, שיהיה מין חתולים בעולם. האם החתול הזה יידרס או לא, זה תלוי במקרה הזמנים. זה אותו דבר. השגחה פרטית זה שכר בעונס, אותו דבר. מכיוון שיש השגחה פרטית, אז הם נשים, הוא מקבלים שכר על כל מעשה. כן, הם מושגחים. אז אומר הכלי יקר, כך, יש כאן דפים, יוני, כך אין לאומות השגחה פרטית, כי אם כללית לקיום המין כשר בהמות וחייתו הארץ, אבל כל איש ישראל מושגח בפרטות, ואפילו אחד מהם חשוב כאומה שלמה. כמו שכתוב, ונפל ממנו רב, אפילו אחד מהם שיפול דומה כי רבו. אתם מכירים, אנחנו עדיין בחודש אייר, ימי הגבורה, יש חיבור קצר שכתב שי עגנון, שנקרא קדיש, אחרי הפרעות שהיו, נדמה לי, בשנות ה-30, אז הוא כתב קדיש אחר מיטתם של הרוגי ארץ ישראל. מכירים את הדבר הזה? וזה מין, הוא מסביר למה אומרים, התגדל והתקדש מרבה. אז הוא אומר, מלך בשר ודם, יש לו פוטין כזה, יש לו הרבה לגיונות והרבה זה, אלה נהרגים, מביא אחרים, לא אכפת לו. אבל הקדוש ברוך הוא, אין לנו הרבה יהודים בעולם. כל אחד בלגיונו של מלך הוא חשוב מאוד. אז כשנופל אחד מלגיונו של מלך, אין לנו תחליף. מי יבוא תמורתו? אז כביכול יש תשוט כוח כלפי מעלה, לכן אנחנו מיד אומרים, התגדל והתקדש מרבה, כן? אז כל אחד, אפילו אחד מהם שיפול, דומה כי רבו, על כן נתן להם הקדוש ברוך הוא מספר, כמו לכוכבים, שנאמר בהם, המוציא במספר צבע עם לכולם בשם מקרא, כך נאמר כאן, במספר שמות, נכון? במספר שמות, וזה מקסים, למה זה מקסים? כי מתי אני מדגיש, מתי אפשר להדגיש את המשמעות של האדם היחיד? בסדר, אם אני עכשיו נמצא עם קבוצה קטנה, אז ברור שאני יודע את השמות שלהם. אבל כשאתה צריך לספור המון אנשים, אז זה הרבה יותר נוח לעבוד רק בספרות, וששם מעכבים אותך ואומרים לך, אל תספור. לא סופרים יהודים. כאילו, לא סופרים אותם בקבוצות. אחד אחד, ותשאל אותו מה השם שלך, ואיך קוראים, וככה תרשום את זה, שם באה לידי ביטוי העובדה שהעם ישראל הוא לא רק איזו קבוצה גדולה שצריך לספור אותה לתכלית מסוימת, אלא כל אחד ואחד הוא בעל משמעות. כל יהודי אחד הוא בעל משמעות. וזה, עוד שנייה, וזה, יש לזה המון המון השלכות, אבל הדימוי הכי הכי קרוב לזה באמת, זה אותיות ספר תורה. למה? כי בסך הכל ספר תורה, הוא בא להעביר לנו תוכן, נושא, נכון? אז בגדול, אפשר להגיד שאם חסרה איזה עוד פה, עוד שם, זה לא פוגע בהבנת העניין והתוכן, אז הספר הוא קשר וניתן לקרות בו. נכון? אם כתוב באיזה מקום, במקום עם כתיב חסר, כתיב מלא, כתיב חסר, זה לא פוגע בהבנת העניין, נכון? אז עכשיו, קראנו הפרשה, שבת, וזכרתי את בריתי יעקב, ואף את בריתי אברהם אזכור, ואף את בריתי יצחק והארץ אזכור. שם כתוב יעקב בוו. יעקב מוו. חמש פעמים כתוב יעקב מוו. ואם היה כתוב יעקב בלי וו, היינו נופלים מהכיסא, אנחנו מבינים, רוב הפעמים יעקב... כתוב יעקב בלי וו, הספר פסול. למה? אז באותה מידה שישראל מבטאים אותיות של ספר תורה, אז יש את האמירה הכללית של הספר, שזה התוכן, ואז באמת אחד בא, אחד מגיע, זה לא כזה משנה. אבל אם אתה מבין שכל אחד הוא עולם ומלואו, כל אחד הוא רב, כל אחד נפל ממנו רב, אז כן, אפילו חסרה עוד אחת, הספר פסול. וגם כל עוד צריכה להיות מוקפת בגביל לבן. כלומר, כל עוד יש לה את המקום שלה. זה נקרא במספר שמות. מה רצית לשאול? כי אתה רואה אצל הלוויים שזה לא מתעגל, ואז עושים שם את כסף הפדויים, שם 230 לוויים, שזה לא מתעגל כנגד הזה, ואז עושים איתם את החשבון הזה. אז היה כאן בדרך השגחה כזאת, שהמספרים התכנסו בצורה יפה. במתמטיקה, נכון, יש כל מיני פתרונות, ויש פתרונות יפים, יש פתרונות לא יפים. זה היה פתרון יפה. מה אתה אומר? כך נאמר כאן במספר שמות להורות שמצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד, וכל אחד יש לו השגחה פרטית. זה גם נפקא מינה, אם סופרים אותי, פוקדים אותי, כן? תפקדו, נכון? כתוב, תפקדו אותם. למילה לפקוד יש לה לפחות ארבע משמעויות בעברית. לפקוד, לספור. לפקוד, כמו השם פקד את שרה, לשון הריון. לפקוד זה... לגאול, ולפקוד כמו... כן, כמו לשאול באיכן. אז כשיש מישהו אנונימי ואתה סופר אותו, אתה גואל אותו מהאנונימיות, אתה הופך אותו לחלק ממשהו. אבל איך אני ספור אותו? אם אני ספרת אותו עם מספר, אז אני עדיין נשאר אנונימי, אני סופר אותו עם שמות. כלומר, לקראת התהלוכה הגדולה של עם ישראל, לארץ ישראל, ולקראת הזה, שמתחילים להתנהג כמו כלל, חשוב מאוד לתורה להגיד לנו שהמספרים הכלליים, ויש פה גם דגלים, ויש כאן תנועה ככה מאוד מאוד כללית, מאוד מאוד חזקה, בנוי על הערכה של כל יחיד ויחיד, ועל האמונה שההשגחה היא לא רק השגחה כללית על כלל ישראל, אלא גם השגחה פרטית על כל אחד ואחד מאיתנו. ומה שמקשה ביום הקרא יעדד פסוקים, קרא יעדד כתיב, היה מספר בני ישראל, שמע מינה שיש להם מספר, ואחר כך כתיב, ככל הים אשר לא יימד ולא יספר, כפי הפשט, כן, זה קושיה, מצד אחד אפשר לספור את עם ישראל, והיה מספר בני ישראל, מצד שני, באותו פסוק בהושע, והיה מספר בני ישראל, ככל הים אשר לא יספר, לא יימד ולא יספר מרוב. אז אתה אומר, המספר שלהם הוא כמו שאתה לא יכול לספור, אז זה סתירה. כפי הפשט, אין זה קושייה. כי אצל הקדוש ברוך הוא ודאי יש להם מספר, ככוכבים שמוציאה ומכניסם במספר. כך יש להם מספר להורות שהקדוש ברוך הוא משגיח על כל אחד בפרטות. האמת שזה מאוד מאוד נכון. כמה יהודים יש היום בעולם?
14 מיליון.
אומר שמואל, שהרגע ספר אותם, היה מהיר מאוד, 14 מיליון.
לא,
לא מדויק. אולי 15, אולי... אנחנו לא יודעים כמה יהודים יש היום בעולם. לא יודעים. כי גם חלק התבוללו, אבל הם, בחיי הלכתית הם יהודים, כי הם פנים לאמא יהודיה. או... בגדול אפשר גם לטעון שרוב העולם הוא יהודי. אפשר לטעון טענה כזאת, אתם יודעים. למה? לא ניתן לבולל את הבנות בעם ישראל. נכון? לא ניתן לבולל אותם. הרי כל בת בעם ישראל שיולדת, אז כל הצאצאים שלה יהודים. נכון? אז זה אומר שבכל דור, מספר הבנות רק עולה, כי אי אפשר לבולל את הבנות, ואותן בנות בדור הזה שיולדות, הן גם יולדות בנים יהודים. בסדר?
כמה?
מה?
הגוי, גוי ש...
כן, כן, ואז אם יש לה... אבל נגיד, אבל... אז בדור נתון, כל הבנות היהודיות יולדות בנים ובנים, אז יכול להיות שחצי מהעולם בכלל יהודים, הקונספירציה של זקני ציון. אנחנו לא יודעים באמת את המספר. נאמר ככה, יש יהודים בנגלה שהם יהודים, והם יודעים שהם יהודים, והם מזהים את עצמם כיהודים, יש הרבה יהודים בנסתר. סיפר לי, היינו פעם בוורשה, ושאלנו שם את הרב של וורשה, כמה יהודים יש בפולין. אז הוא אמר, אני לא יודע להגיד לכם, אבל אתמול, היום יותר מאתמול, ומחר יותר מהיום. מין תשובה כזאת. אז הוא הסביר לנו שעכשיו הסבתות שהיו ילדות בשואה והכביעו אותם במשפחות נוצריות והם לא רצו להתגלות כי הם אמרו מה אחרי השואה אז עכשיו הם לקראת פטירה ולפני שהם מתות הם קוראות למשפחה שלהם הם אמרו להם תקשיבו אני בעצם ילדה יהודיה אני לא יכולה לעזוב את העולם בלי שאני מספרת לכם את הסוד הזה ואז באות משפחות אומרות הסבתא אמרה שאנחנו יהודים אז הוא אומר אנחנו יכולים לענות לארץ ישראל כאילו דברים מן הסוג הזה אז יש מספר, הקדוש ברוך הוא יודע את המספר. ההתבוללות היא ברמת הזהות. בסוף אם אדם הוא יהודי הלכתי, אבל הוא לא יודע שהוא יהודי, אז מה זה עוזר? בסדר?
לא, אבל בניסויים של, למשל, יהודים גויים.
כן. זה מביא להתבוללות בזה, כן, נכון. נכון, אבל אמרנו שמבחינה מספרית, מבחינה מספרית לא ניתן לבולל את החלק הנקבי בעם ישראל. חושב שכל הבנות בעם ישראל, ממתן תורה עד היום, כולם יהודיות, וגם הבנים שהם יולדים יהודים, באותו דור. אז נגיד שהתחלנו במתן תורה, התחלנו מיליון בנות בעם ישראל, והיום אנחנו, היום יש 20 מיליון בנות יהודיות, חלק יודעות וחלק לא יודעות. בסדר? נגיד, אבל זה... עכשיו, כל ה-20 מיליון בנות האלו שעכשיו יולדות, כל מי שהם יולדים זה יהודי. אז יכול שיש פה איזה 100 מיליון יהודים, אנחנו לא יודעים. כן, ביאטה, יאטה, כן, כן. טוב, ומה שכתב, אשר לא ימדו לא יספר, היינו אצל בני אדם, שוודאי לא יכולו לספור אותם לגודל ריבוי, אבל הקדוש ברוך הוא יש לו מספר, הקדוש ברוך הוא משגיח על כל יחיד ויחיד, כמה הדבר הזה הוא חשוב לקראת המפקד. האמונה, חסילות מדברים על זה הרבה מאוד, האמונה שהקדוש ברוך הוא, שאני לא נבלע בתוך איזה המון, שאני חסר מספר וחסר חשיבות, כל יהודי מבחינת הקדוש ברוך הוא אין סוף. כל יהודי מבחינת הקדוש ברוך הוא עולם ומלואו, והוא סופר אותו, והוא זה, והמספר הוא במספר שמות. זה לגבי המספר. גם האלשיך אומר, פחות או יותר אותו דבר, עוד ייתכן רמז, כי כל עדת ישראל ראש אחד יקראו, כי כולם כאיש אחד יחשבו, כן? שאו את ראש כל עדת בני ישראל, זה משהו כזה כללי, שאף על פי שנפרדו למשפחותם ושבטיהם, עודם מתייחסים לבית אבותם הוא יעקב. טוב, אז אם זה ככה... אז אולי יש להם רק מעלה כללית, ולא תאמר שלא יחשב כל איש ואיש בחשיבות אם לא בהצטרף כל העדה. אולי אם אני יהודי לבד ולא הצטרפתי לעדה, אני לא שווה שום דבר. אל תגיד את זה, כי לא אוכנו. כי אם שכל זכר אני מחשיבו בפני עצמו כל אחד ואחד לגולגלותם, על כן נמצא, נצטווה למנות כל אחד ואחד בפני עצמו. זה מצד עצם מלאכת הספירה, עוד נחזור אליה. עכשיו אני רוצה לדבר מצד הסופר. מי סופר? סופר משה רבן. מה? ואהרון. וצודק, סופר משה ואהרון והנשיא של אותו שבט. כלומר, בעצם זה אומר שבפתח של האוהל, של כל משפחה, דופקים בדלת. מי דופק בדלת? משה רבנו, אהרון לידו, והנשיא של אותו שבט. נחשון בן עמינדב, ושלמה בן צורי שדי, אחירה בן עינן, כל שבט עם הנשיא שלו, דופקים. כן, מה אני יכול לעזור לכם? באנו לספור אתכם. רבותיי, זה אירוע גדול מאוד. תראו מה אומר כאן, הכל מבשר. שאו את ראש כל עדת בני ישראל למשפחותם, לבית אבותם, במספר שמות כל זכר לגולגולתם. מורי זל אמר שהכוונה היה במספר שיקח משה רבנו כל אחד מישראל בפיו הקדוש. ובזה נתעלה ונתקדש נשמתו של כל אחד מישראל. במספר שמות. משה נכנס אל האוהל ואומר, איך קוראים לך? אני אליצפן בן פרנס. אליצפן. איך קוראים לך? אני נון בן נר. לא יודע. ומשה אומר את השמות שלהם. עצם האמירה, בעצם יוצא שמשה רבנו אמר את השמות של כל עם ישראל. זה מה שיוצא. תחשבו, זה כמו לקרוא דפי זהב. כן? אתה צריך לקרוא 600 אלף שמות. הוא אמר בפה את השמות של כל ישראל. יש סיפורים, יש סיפור על... הסיפור הזה. בקיצור, אבל ככה מספרים נגיד על הרבי, הרבי היה לו המון המון חסידים ברוסיה, מאחורי מסך הברזל. שהוא לא יכול, לא יכול להיות אותם בקשר. אבל הוא היה מזכיר אותם בשמות כל הזמן. היה מזכיר אותם בשמות, היה מדבר עליהם, מזכיר אותם בשמות, כי כשאתה מזכיר מישהו בשם, זה נותן לו כוח. זה נותן לו כוח. מה? כן. כן, אתה נותן כוח למישהו. יש איזה... אז כביכול הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, לקראת הכניסה לארץ ישראל, יש לי משימה בשבילך. מקודם דיברנו על המשמעות של אדם שסופרים אותו. כאן הוא אומר, זה בשביל משה רבנו, יש לי משימה בשבילך, מה? אני רוצה שתגיד את השמות של כל בני ישראל בפה. תעבור אחד אחד ותגיד את השמות שלהם. ובזה נתעלה ונתקדש לשמתו של כל אחד מישראל. ואפשר לומר, על פי מדעית בספר אור לשמיים, שיש צדיקים בעולם, אשר יש להם נשמות גדולות, ויוכלו להאיר פני תבל בקדושתם, ולהמשיך שפע לעולם הזה על ידי תפילתם. אבל היצר הרע מראה להם את חסרונם. ומסתכלים תמיד בשפלותם, מי אני? אני, כאילו, בעיה של ענווה יתרה, כביכול. ועל זה בלתי אפשרי להינשא את ראשם למעלה. אבל לא זו הדרך אשר בחר השם. הדרך אשר בחר השם זה שאדם, שהוא צדיק וכולי, ישתמש בכוחות שלו כדי לרומם את כולם. לא להגיד אני לא ראוי ומי אני ואני מסכן, אני לא זה ואני לא שייר. לא, אתה ראוי ולך תרומם אחרים. כי באתרה דיראה, באתר של יראה מוגזמת, לית תמן פולחנה, אין שם עבודה, כך אומר הזוהר. כי כל זמן שהוא מרגיש עצמו, הוא מכיר חסרונו, עדיין הוא לבר. שמעתם? אם אדם כל הזמן חי בתודעת חיסרון מוגזמת, אז הוא מחוץ לעניינים. הקדוש ברוך הוא לא ברא אותנו כדי שנהיה מקובצים וכל זה. ברא אותך עם כוחות, כדי שתרים את הבריאה קדימה, תעיף אותה. והתועלת היוצא ממנו הוא, אך לפתוח פתח שיבוא על ידו לפנים. אמנם הצדיק צריך לשכוח בעצמו, להפסיק לחשוב על עצמו יותר מדי, ולבוא לבחינת עין, וכל עבודתו יהיה רק להמשיך שפע לישראל, שבכלל זה הגדרה של צדיקים. הגדרה של צדיק, ובמובן הזה אמר כולם צדיקים, זה שהוא ממשיך שפע. ממשיך שפע, וכשאדם אומר, אני עסוק בלהמשיך שפע, אז הוא זוכה לישועות רבות. הנה, למדרגה זו אי אפשר לבוא, כי אם רק על ידי צדיק הדור, שיהיה דבק אליו, הוא מחובר לטהור טהור. ועל ידי שהצדיק מזכיר את שמו, הצדיק מזכיר את שמו. אשר בשם האדם בכלל נשמתו, כמו שנאמר, נפש חיה הוא שמו. השם שכל אחד מאיתנו זה איזה מין שלט שתלוי כאילו של הנשמה. זה גם, השמות שלנו זה דבר שאנחנו משתמשים בו הכי הרבה, קוראים לנו הכי הרבה. זה נכון, בלוויה אומרים, לפני שסוגרים את הגולל, אומרים, אל תשכח את השם שלך. קוראים לך זה בין זה. כי השם הוא איזה מין חלון לנשמה. ועל ידי שהצדיק מזכיר את שמו, אשר בשם האדם בכלל נשמתו, כמו שנאמר, נפש חיה הוא שמו, נעשה דבקות נשמתו בנשמת הצדיק והוא ייחוד גמור והיו לבשר אחד. אז אומר הקדוש ברוך הוא למשה, תרים אותם. איך? תזכיר את השמות שלהם ואז הם יהיו דבוקים בך. כלומר, זה לא רק מצד הנספרים, מה שאמרנו מקודם, שזה הופך אותם מעניק להם חשיבות ותחושה של השגחה פרטית, ולא סופרים אותי בתור מספר, אלא סופרים אותי עם שם, ויודעים את השם נכון, זה תמיד מאוד מאוד מעורר התפעלות שמישהו זוכר את השם שלך, אדם כן, אתה בטח לא זוכר אותי, לא דווקא, אני כן זוכר, קוראים לך, איך אתה זוכר? נכון, אני לא זוכר אותך בתור איזה מספר. תארו לעצמכם מורה, מחנך, בכיתה א' או בגן, שהוא אומר, אני זוכר כל שנה כמה מספר תלמידים היו לי. לפני 30 שנה היה לי 31 תלמידים בכיתה, לפני זה היה לי 30 תלמידים בכיתה, לפני... אבל הוא לא זוכר שם אחד של התלמידים שלו. אז מה זה? אז מה זה עוד? אבל זה מורה, פוגש תלמיד, אומר לו, היית תלמיד שלי בכיתה, אני הייתי תלמיד שלך, כן, קוראים לך ככה וככה. איך המורה, איך אתה זוכר? או, איך אפשר לשכוח? כן, אתה עשית לי צער. הוא זוכר, כן? זה אחרת לגמרי. ועל דרך משל, כמו איש עני מהולכי כפרים, אשר נשא מסע כבדה על כתפיו, והוא עייף ויגע והולך יחף. הוא פגע בו איש אחד, נוסע במרכבה לבדו בלא שום מסע. וריחם על האיש העני הזה, ונתן מסעו על העגלה. והוא בעצמו גם כן ישב יחד עם האיש העשיר הזה, ונח מיגיעתו. והנמשל מובן. תכף נבין מהו הנמשל. זה מה שציווה השם יתברך למשה. שאו את ראש כל עדת בני ישראל למשפחותם. איש אשר יש לו נשמה קדושה, שזה משה רבנו, והוא בבחינת אשר יכול להשפיע השפע על כל ישראל, הוא נקרא כל עדת בני ישראל, כן? רק יש בו חיסרון, מה? מרגיש עצמו וחסרונו, הוא מרגיש את החסרונות שלו. לצד זה ייבצר ממנו בחינה זו הרמה להמשיך שפע לכל ישראל, וזה למשפחותם, מלשון פחותים ונבזה בעיני עצמו. כלומר, שאו את כל, יש אדם שהוא ראש עדת בני ישראל, אתם אומרים שרבי זה ראשי תיבות ראש בני ישראל. אז הוא ראש עדת בני ישראל, אבל הוא מרגיש למשפחותם, הוא מרגיש את הפחיתות שלו, אז לכן הוא אומר, מי אני שאני אשפיע? מי אני שאני אלמד? מי אני שאני אעמוד בראש איזה מערכת? לא טוב. ציווה השם יתברך למשה, שיראה לישא ראש האנשים האלה, להעלותם מעלה-מעלה, וזהו שאו את ראש כל עדת בני ישראל למשפחותם, כמובן. כלומר, התכלית שמשה רבנו עולה, הולך וסופר את האנשים, זה לתת את האנשים כוח. משה רבנו הזכיר אותי בשם שלי. משה רבנו מכיר אותי. אז אם משה רבנו מכיר אותי, זה באמת נותן לי כוח. אז אני, אולי אני מסוגל יותר. משה יש לו ציפייה ממני. תראו, זה, אני חושב, זה מה שהרבי התכוון בחלוקת דולרים. שהיו מגיעים אליו אנשים בחלוקת דולרים, אז הוא, בדרך כלל שמגיעים לצדיק, נותנים לו. נותנים פדיון נפש. פה הרבי היה מחלק. למה? כי, כאילו כשהוא נותן למישהו דולר, הוא אומר, שמע, אני סומך עליך שתעביר את זה עד לצדקה. כלומר, אני סומך עליך שתהיה שליח שלי. כלומר, אני סומך עליך שאתה מסוגל להיות משפיע, משפיע. אז הוא הפך את האנשים שהגיעו אליו, כל אחד כאילו בא לקבל, אבל הרבי אמר לו, שנייה, אני לא רוצה שתהיה מקבל, אני רוצה שתהיה מה? משפיע. וככה הוא הגדיל את האנשים. אמרנו אצלנו בחבורה הרבה פעמים, למה גדולי ישראל נקראים גדולי ישראל? כי הם הופכים אותך לגדול. אתה מגיע אליהם קטן, הם הופכים אותך לגדול. אומרים לך, אתה מסוגל, אתה יכול, יש לך כוחות, לך תהיה מנהיג, לך תשפיע על אחרים, כל אחד לפעמים שמסוגל. אז זה לא רק מצד הנספרים, זה גם מצד מי סופר אותך. כשמשה רבנו קורא לך ואומר לך, איך קוראים לך? אתה אומר לו את השם, הוא אומר אותו. הוא אומר, טוב, אני סופר אותך. והוא אומר לך עוד איזה כמה מילים. תצליח, בהצלחה שיהיה לך, אני סומך עליך וכו'. זה מגדיל, אתם מבינים? בדרך כלל מנהיגים, אצל אומות העולם, אוהבים שהמונהגים שלהם נשארים קטנים. שלא יותר מדי יהיה להם רעיונות. ומשה רבנו עושה כאן מהלך עצום בעקבות הציווי של הקדוש ברוך הוא, להגדיל את כל עם ישראל, לספור אותם, לומר אותם בשמות, איזה... לתת להם עוצמה. אז זה, אז עד עכשיו דיברנו משני צירים, נכון? אמרנו מצד הנספר, מה עושה כשסופרים? מה עושה לעם כשסופרים אותם? ומה זה עושה למשה רבנו? אני חוזר חזרה, מה זה עושה לעם, אבל לא מצד הסופר, אלא מה זה עושה כשאני נמצא בתוך קבוצה שספרו אותה. ספרו אותי, ספרו גם את החבר שלי. וספרו גם אותו וספרו קצת, אנחנו בתוך אזור ספור. יש פה תורה נפלאה של רבי נתן. רבי נתן שואל, למה לא למנותם? מה צריך את הצרה הזאת? הרי יש סכנה בדבר. שלא ישלוט בהם הנגף, ולא ימנע אותם כלל. לא צריך לספור. הרי כשסופרים יש נגף, כמו אצל דוד המלך וכו'. אומר רבי נתן, אך המניין היה הכרח בשביל בחינה הנ"ל. כי המניין הוא בחינת צמצום. שמצמצמים על ידי זה את אור להוויות הלב של כל אחד מישראל שלא יתלהב יותר מדי. כי לפי אור להוויות ליבו עד אין סוף, שם אין שייך מניין ומספר כלל, בבחינת לפני אחד מה אתה סופר. ועיקר המניין והמספר מתחיל אחר הצמצום כידוע. הרי כל מספר הוא צמצום, אחד, נכון? אפס, ספר בערבית, כן? זה כאילו ספרה עגולה, וכאילו כמו, באפס אתה יכול להכניס את הכל. דומה לאין סוף, הרי אין סוף זה כמו אפס שוכב כזה, שמונה שוכב. כשאתה מתחיל לספור, אתה בעצם מתחיל לצמצם. אחד, אחד ולא, כשאתה אומר אחד, אתה אומר אחד ולא שתיים, אחד ולא אפס, אחד ולא... כל דבר הוא צמצום. אז המספר הוא סוג של צמצום.
אבל
שם זה אחד, לא במספר, שם זה אחד, הכוונה שהוא לשלול ממנו את הריבוי. על כן, נצטוו למנותם דייקה, כדי שיהיה נמנה כל אחד בפרטיות, שזהו בבחינת צמצום האור, ששם שייך מניין ומספר כנל, וגם שלא יתערבבו יחד ולא יקנוס כל אחד בגבול חברו. איזה יופי. כלומר, זה בא להגיד, נגיד שאני יש לי, אני רוצה, יש לי מלא דברים להגיד, אני רוצה, שנייה, אתה בסך הכל, אחד, או שתיים, או שלוש, והוא, כלומר, יש צד שכשסופרים, שמים את כולם על אותו, על אותה רמה. ואז זה גורם לאדם להבין שאני גם צריך לצמצם את עצמי קצת, כדי לתת מקום לזולת. לצמצם ההתלהבות הלב, שלא יצא מהגבול שלו לגבול חברו, כי אף על פי שכל ישראל נחשבו כאיש אחד, כי בשורשם הם כלולים באחד, כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, שיעקב היו לו 70 נפש וכולם נקראים נפש אחד, אף על פי כן, כל אחד ואחד מישראל יש לו צמצום וגבול בפני עצמו, כי דעת כל אחד משונה מחברו, כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה לעניין ברכת חכם הרזים, הרואה 600 אלף אוכלוסי ישראל וברך חכם הרזים. מה זה חכם הרזים? שיש פה איזה רז, איזה סוד, מה הסוד? איך 600 אלף איש? עם כל כך הרבה דעות שונות, מצליחים להסתדר אחד עם השני. מספרים שפעם הנשיא ויצמן, הראשון, פגש את נשיא ארצות הברית, את טרומן, ואמר לו, התפקיד שלי קשה משלך. אז אמר לו, איך? הוא אומר, תראה, אתה נשיא על 230 מיליון אזרחים. אני נשיא על 2.5 מיליון נשיאים. אצלנו, כל אחד הוא נשיא, כל אחד הוא יש לו דעה, כל אחד הוא מן דעה אמר. אז זה יותר קשה. כל אחד יש לו דעה, כל אחד חושב משהו, כל אחד אומר משהו. לתת, ובסוף זה מסתדר. אז כשאדם חווה את עצמו ואת ההשגחה הפרטית שלו וכו', תזכור שהחבר שלידך אותו דבר. ולכן יש כאן איזה צמצום. והכל כפי מה שמצמצם התלהבות ליבו בבחינת חלל הפנים, ממשיך לשם מחשבות טובות של מידות טובות, ועל זה נתגלה מלכותו יתברך, כי כל אחד יש לו שיעור בליבו לפי מדרגתו בבחינת נודע בשערים בעלה, כל אחד כפי מה שמשער בליבו. יש התגלות אלוקית דרך כל מיני לבבות ודרך כל מיני קווי אור, והקדוש ברוך הוא מתגלה דרך המקום הזה ודרך המקום הזה ודרך הלב הזה, ובלבד שכל אחד ייתן מקום להתגלות של חברו. כל אחד עובד את השם כפי מידותיו הטובים, וזה נזהר הרבה יותר במצווה הזאת שהיא בחינת תיקון החסד, וזה במצווה הזאת שהיא בחינת תיקון מידה אחרת. כן, כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, הבוך במאי זהיר תפי, כל אחד יש לו את הזהירות שלו, את האור שלו, זה לשון גם זוהר. אבל כדי לאפשר דבר כזה, אני צריך טיפה לצמצם את האור שלי ולתת לאחרים גם כן להעיר, נכון? אי אפשר להשתלט על הכל. אז סופרים, והספירה מצמצמת. ואף על פי שבוודאי צריך כל אחד מישראל לקבל מחברו מנקודתו הטובה שיש לו בפרטיות, מה שאין בחברו, כמו שמובן בתורה, ואתם תהיו ממלכת כהנים וגוי קדוש, שרבי נחמן מדבר על זה הרבה מאוד, שאנחנו מקבלים דין מדין, כן, זה נקרא בחסידות משפיע. כל אחד יש לו איזושהי תכונה שאני יכול לקבל ממנו, אני אלמד ממנו לגבי ענייני בן אדם לחברו, וממנו לגבי זהירות, ולגבי תזונה, ומהחבר הזה הוא יהיה הרבה שלי לענייני יושר בדיני ממונות, כל אחד מקבל, ואני, כל אחד מלמד ולומד, זה ודאי. אף על פי כן אסור להרוס את הגבול, שלא יתלהב יותר מדי לקנוס לגבול חברו. להגיד לחבר שלך, לא, אתה לא צריך להיות ככה, אתה, כדאי לך להיות כמוני, זה טעות. זה שבירת הגבול. הרבי אומר שזה היה הטעות של תלמידי רבי עקיבא, שלא נהגו כבוד זה בזה. כן, דיברנו, לא זוכר איפה, שיש הבדל בין אהבה לבין כבוד. יכול להיות שהייתה להם אהבה, אבל לא היה להם כבוד. אהבה, אז אני מתחבר איתך, אנחנו זורמים וכל זה, אנחנו אוהבים אחד את השני. כבוד זה אני לא מסכים איתך, אתה שונה ממני, מה שאתה אומר אפילו מעצבן אותי, אבל אני מבין שיש לך ישות, יש לך מקום, אז אני מכבד את המקום הזה, כבוד זה לשון כובד, משקל, כן? אז תלמידי רבי עקיבא מאוד מאוד אהבו את מי שהיה כמוהם, אבל מי שלא היה כמוהם, לא כיבדו אותו, לא נתנו לו בכלל אפשרות. אומר כאן רבי נתן, הספירה, דווקא הצמצום, עוזר לנו להבין ש... אתם יודעים, אחד הדברים היפים בספירה שהיא הופכת דברים לבהירים. השפה המתמטית יודעת להעביר דברים בצורה מאוד מאוד ברורה, נכון? כשאתה אומר למישהו, תשמע, היו שם מלא אנשים. אז אתה אומר לו, כמה מלא? 100. 100 מתוך כמה? מתוך 10,000. זה לא כזה הרבה. 100 זה הרבה אנשים, זה תוכנה סובייקטיבית. כשאתה מתרגם את זה למספרים, זה... אז יכול להיות שבקבוצה מסוימת, מישהו אחד יהיה יותר דומיננטי וידבר יותר והוא יותר דרמטי וכל זה, ואז נוצר הרושם. האמת שהיה לנו דבר כזה, זה היה ממש מלמד, היה לנו בקהילה איזה אספת חברים, ובנושא מסוים שהיה נתון במחלוקת לשם שמיים, מחלוקת יפה וטובה, והיה דיון, היה דיון סוער. ואם הייתי רק מנסה, אם הייתי מנסה להסיק את המסקנה של הדיון מהעוצמות שהיו בו, אז היה נראה שדעה מסוימת הולכת לקחת. כלומר, העוצמות והטיעונים גם, וזה היו יותר כבדי משקל שם. אבל כשעשו הצבעה, אז התברר שזה היה בערך 80-20, לטובת הדעה השנייה. כלומר, יכול מאוד להיות שיהיו אנשים שהם יודעים יותר להביע את עצמם, ויש להם יותר נוכחות וכו'. אבל כשאתה סופר, אתה אומר, כן, אבל אנחנו כאן הרבה, ואתה בסך הכל, כל אחד. יש פה עוד קולות, ואז פתאום הספירה אומרת, מספרת סיפור אחר לגמרי, עוזרת להעביר, עוזרת לא לחצות את הגבול של מי שיש לו אולי יותר כוחות ויותר יכולות, וגם בסוף זה מה שעומד בעומק השיטה הדמוקרטית, שבה מצביעים ולפי הדבר הזה מחליטים. כן, אנחנו מאוד אוהבים בחירות, זה נהיה תחביב בזמן האחרון של מדינת ישראל לעשות בחירות, תחביב קצת יקר, אבל מה לא עושים כשאוהבים? נכון.
אתה אומר שאתה סופר אותם בכלל,
נכון.
אתה אומר את השמות, וזה כדי
דווקא
לצמצם אותם.
הוא לא אומר, לא, קודם כל הוא לא יכול להגיד שלא אומר את השמות, כי זה פסוק מפורש, כן? אבל הוא בהחלט מדבר זה, על תנועה הפוכה, מה שדיברנו מקודם, וזה תמיד הכי מרתק לראות נסיעת הפכים. כלומר, איך הספירה עושה דבר והיפוכו? מצד אחד, היא מגדילה אותי. היא מוציאה אותי מהאנונימיות, אני חשוב, במיוחד אם סופרים אותי בשם. אומרים לי, דניאל, סופרים אותי, ברוך הבא. כן, ודאי, הוא מיד יגיד את זה. אבל מצד שני, אותה ספירה עצמה גם דואגת שאני לא אגדל יותר מדי. כלומר, זה משהו מאוד מאוד מדויק, כי כשסופרים אותי, אז זה ברור שאני לא 100 ולא 10, אני אחד, וגם הוא אחד, וכולנו אחד, נכון? אתם יודעים, הרבי אומר, דבר נפלא, אומר, מניין יהודים זה דבר פלא, באמת דבר פלא. כי מניין יהודים זה כמות בלי שום איכות. אין שום איכות, 10 יהודים. תרים כיפה, מהי להתפלל, תפדל, תגיד קדיש, תגיד קדושה, תתקע בשופר, זה מה שאתה רוצה. אין איזה בדיקה, אין איזה שין ג' בשער שיבדוק ככה, קצת ככה, קצת כמה שאלות, אתה יודע מי, מתי נברא העולם, מי זה אברהם אבינו, כלום, שם כיפה על הראש, נכנס, מניין. עכשיו, זה יוצא שזה עומק האיכות. אתה מבין, זה אומר שבכל אחד ואחד מישראל יש אין סוף קדושה, ברגע שהוא הגיע זה כבר הכל כאן. אז הספירה, דווקא המניין שכאילו לא בודק שום דבר איכותי, מגלה את עומק האיכות מצד אחד, מצד שני, עכשיו אתה מתחיל להתנפח, ייכנס לכאן עוד איזה החזן הראשי, אחריו הרב הראשי, אחריו, ובסוף ייכנס איזה אדם שאספו הרגע מהרחוב. וכולם מתחילים תפילה, ואדם שאספו מן הרחוב הוא צריך לצאת. וזה גם יישארו פה כל הרבנים הראשיים שבעולם, אין מניין. אין מניין, אז זה מאוד מאוד מגדיר מצד אחד ומצד שני. בואו נמשיך רגע את התורה הזאת. וכל אחד עובד את השם כפי מידותיו הטובים. זה נזהר ביותר במצווה זאת, שהוא בחינת תיקון מידת החסד, וזה במצווה זאת שהיא בחינת תיקון מידה אחרת. כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, אביך אמר זהיר תפי. ואף על פי שוודאי צריך כל אחד מישראל לקבל מחברו מנקודתו הטובה, שיש לו בפרטיות מה שאין בחברו, כמו שעובר בתורה וכו', אף על פי כן אסור להרוס את הגבול שלא יתלהב יותר מדי לכנוס לגבול חברו. כי לפעמים גם בני ישראל הכשרים יכולים להפיל אחד את חברו. קראנו את זה בשבת האחרונה, בכללות, וכשלו איש באחיו, שדווקא האחים מכשילים אחד את השני, כי הוא מתלהב יותר מדי, והוא רוצה מדי, ואז נוצרת איזה מתיחות. על ידי שינוי דעותיהם כמובן במקום אחר. על כן צריכים את הצמצום בכמה בחינות, שלא יתלהב יותר מדי כנעל, ולא יערוס הגבול בינו לבין חברו, ובשביל זה נצטוו למנותם, שיהיה נמנע כל אחד ואחד לפני עצמו. כי כל אחד יש לו גבול ושיעור בדעתו להכיר את השם יתברך ולעובדו בהדרגה ובמידה, ועל כן נצטרבו למנותם במספר שמות. כי כל אחד מישראל יש לו שם בפני עצמו, כפי אחיזתו בשם הדקות שאומרים חוקפים הדרגתו. כל אחד יש לו את השיטה שלו, אל תנסה לטשטש לבן אדם את השם שלו. זה מאוד מאוד חזק, הדבר הזה. בסדר? עכשיו, אתם יודעים, יש הבדל בין הספרדים, אצל הספרדים, אומרים, ראשון יעלה, כהן יעלה בכבוד, לוי יעלה, שני יעלה בכבוד, שלישי יעלה בכבוד, נכון? בלי... אחרי זה עושים מי שברך. אצל אשכנז אומרים, יעמוד, 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 בשם. טוב, באמת, כשמזמינים אדם בשם שלו לקרוא בתורה, זה ככה הזמנה יותר מכובד מצד אחד. מצד שני, אתה חלק ממספר, צריך פה שבעה עולים, לא יותר. אפשר להוסיף מוסיף, אבל אז המשחק הזה הוא מאוד מאוד משמעותי. אז אם כך, מה למדנו? אנחנו בתחילת חומש מאוד מאוד כללי. חומש במדבר, חומש הפקודים, חומש צבאי. אם חומש בראשית עסק בחומש מאוד מאוד משפחתי, וחומש שמות עסק בעם, בהיווצרות העם, חומש ויקרא עסק ביחיד, גם בכהנים, אבל גם ביחיד, שנטמע, שרוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא, המון המון מצוות שקשורות ליחיד. חומש במדבר עוסק באומה כבר שנקראת הכניסה לארץ ישראל, משברים לאומיים וכן על זה הדרך. חומש דברים יעסוק באומה לקראת הכניסה לארץ. על הפתח של הדבר הכללי הזה, אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, כדי שלא נהפך חלילה לדיקטטורה, שבה כולם צועדים, שמאל ימין, שמאל ימין, וכל החיילים ככה זה, אתה בכלל לא רואה, לא מזהה את הפנים, תספור לי בבקשה אותם במספר ובשמות. וזה כאילו שני הפכים. במספר, כל אחד הוא רק מספר, הוא רק אחד. שמות, כל אחד הוא שלושה מיוחד. וזה צריך ללכת ביחד. כלומר, המספר גם מוציא אותך מהאנונימיות, הופך אותך לחשוב. השם נותן לך מהות, או מאשר את המהויות השונות של כל אחד ואחד ומאפשר להם. והמספר שמות הזה, המשלחת המכובדת שפוגלת כל אוהל, משה, אהרון ואותו נשיא של אותו שבט, יוצרת שתי תנועות הפוכות. תנועה אחת, וואו, אני חשוב. אם משה רבנו ספר אותי, אם משה רבנו אמר את השם שלי, וגם אהרון גם זוכר את השמות. אמרנו איזה פעם, כתוב ונשא אהרון את שמות בני ישראל, והיו על לב אהרון לזיכרון, לפני אדוני תמיד. כלומר, גם אהרון זכר את השמות של כולם תמיד. אז אתה אומר, וואו, משה רבנו אמר את השם שלי, אהרון זוכר את השם שלי. אני צריך להצדיק את זה. זה מגדיל את האדם, הופך אותו ל... כן, כמו שסעו את ראש, יש לי איזה ראש, יש לי איזה יכולת, אני אצא אל הפועל. מצד אחד. ומצד שני, אני לא אנונימי, אני לא איזה nobody, אני חשוב. מצד שני, אני רק אחד מתוך הרבה. אז זה אומר שגם החבר שלי יש לו מקום, וגם החבר, ואז בעצם נותנים מקום אחד לשני. וכל הדבר הזה הוא הכנה למבנה לאומי נכון. כי מבנה לאומי נכון בנוי בצורה הזאת. כל יחיד הוא בעל משמעות, לא מבטרים על אף אחד. היחיד הוא חלק ממשפחה למשפחותם, הוא חלק מבית אב, משבט, שיוצר אומה. אם אתה בונה רק אומה מלמעלה, זה מתפורר מלמטה. אם אתה עסוק רק בפרטים, זה לא מצליח להתרומם. כשאתה לוקח את היחיד, אומר לו, אתה בעל משמעות. אתה בעל משמעות כי אתה גם חלק ממשפחה, חלק מבית אב, חלק משבט, ואתה חלק מאומה, נוצרת כאן אומה שלמה, בריאה, שמחה, שכל יחיד הוא מרגיש חלק מצד אחד ובעל משמעות, אבל לא דורס את השני. וככה בעצם אפשר להתחיל את הדרך לארץ ישראל, כשאני חושב שהדבר הזה הוא גם הבנה והכנה טובה למתן תורה, ל-70 פנים לתורה. לא סתם, כמו שאמרנו, יש השוואה בין מספר בני ישראל לבין מספר האותיות בתורה. יש 60 ריבו, כתוב ישראל, יש 60 ריבו אותיות לתורה. זה יוצא? לא. יש בתורה דש תתה אותיות, 304,805 אותיות. אז איך כתוב 600,000? יש חשבון שזה יוצא אם לוקחים את כל המנצפח, מם, נון, צדיק, פי וכף, וסופרים אותם פעמיים. יוצא 600,000. אז גם בלימוד תורה, כל אות היא משמעותית. ברור שהתכלית היא שהכל יעלה ביחד, יצטרפו את המשמעות, אבל כל אותי תכלית, אפילו בעבד יעקב, שקראנו השבת היא משמעותית, אתה לא יכול להסיר אותה. כל אחד הוא משמעותי וכולם ביחד מצטרפים למשמעות אחת, ואז ממילא זה מאפשר גיוון בלימוד תורה, וכיוונים שונים, ודרכים שונות, ומקבלים דין מן דין, ושכל אחד יהיה לו גם את האות שלו בתורה, ואת השם שלו בתורה, ואת הכיוון שלו בתורה, ושכל אחד גם מתחבר. כולנו מחויבים לכל התורה ולכל ההלכה, אבל מה הנתיב שלי שעובר? זה תלוי בשם. ותלוי בספיר שמאיר לי וביכולת שלי להתחבר, ואז בעצם הדואליות הזאת, הכפילות הזאת בין יחיד לבין כלל, באה לידי ביטוי היטב בצמד מילים במספר שמות. כן. כן, כן, זה גם כן נסיעת הפכים, נכון, נכון. שנזכר, רבותיי, ברוכים תהיו.